שמעת אסתר בפלר, הצעה משפחת נזכה. אנחנו הגענו לדף למד עמוד ב', הגענו למשנה. כן, קראנו אתמול את המשנה, נקרא אותה עוד פעם בזריזות. נוכרי שילבה את ישראל על חמצו אחר הפסח מותר בהנאה, וישראל שילבה את נוכרי על חמצו אחר הפסח אסור בהנאה. דבר שהוא מלווה אותו, נותן לו הלוואה, ותמורת זה הוא מקבל משכון, משכון של חמץ. אז אם המשכון, אם הנוכרי הלווה, והמשכון של ישראל היה אצל הנוכרי, אז אחרי הפסח מותר בהנאה. ואם כמו חמץ של נוכרי, ואם ישראל הלווה, והחמץ של הנוכרי היה אצל ישראל, אז כמו, נחשב כמו חמץ של ישראל, ולכן זה אסור בהנאה כמו כל החמץ. לא היו דברי המשנה שקראנו אתמול. בואו ניכנס כאן, יש לנו פה עמוד וחצי של דיונים בענייני הלוואות, וניסיונות לאחר גם כן מהמשנה לגבי הדבר הזה. הגמרא אומרת כאן, מביאה מחלוקת בין אביי לרבה. אומרת הגמרא, איתמר, בעל חוב, אביי אמר למפרע הוא גובה. כלומר, בעל חוב שהלווה כסף לחבר שלו, והלווה שאיבד את הנכסים, רש"י אומר שאם לא יפרע לך עד יום פלוני, גבה מנכסיי, והגיע הזמן ולא פרע. שימו לב, מדובר כאן בהלוואה ושאיבוד נכסים. ועד יום פלוני אני לא אשלם לך את ההלוואה, אז אתה יכול לגבות מהנכסים. שיעבוד, כן? אז במקרה כזה נחלקו אביי ורבה. בעל חוב. אביי אמר, למפרע הוא גובה. כלומר, מה שהוא גובה עכשיו, זה בעצם מתגלה שמשעה שהוא הלווה, הנכסים האלה בחזקתו. ורבה אמר, לא, מכאן ולאבא הוא גובה. בסדר. זה המחלוקת שלהם. האם למפרע הוא גובה, או מכאן ולאבא הוא גובה. בסדר? עכשיו. אומרת, כבר הדבר הזה. באיך דאקדיש לווה וזבין לווה כולי עלמא לא פליגי דאת מלווה וטריף. כשהלווה שקיבל את הכסף הוא הקדיש והוא מחר, זה כולם מודים כולי עלמא לא פליגי דאת מלווה וטריף, שהמלווה יכול לבוא ולטרוף מהלקוחות או מהקדש. כשהלווה שלקח את הכסף ושיבד את הנכסים ובסוף לא שילם, בתוך התקופה הזאת מחר הקדיש, המלווה בא ומוציא מהלקוחות ומההקדש. זה כולי עלמא לא פליגי. בסדר? עכשיו, דתנן, במסכת ערכים כתוב, מוסיף עוד דינר ופודה את הנכסים הללו. המלווה שרוצה לקחת, המלווה שרוצה לקבל, לקחת את הנכסים שמשובדים לו, המלווה, הוא יכול לקחת אפילו מהקדש. צריך להוסיף דינר אחד. מדאורייתא אפילו את זה הוא לא צריך לעשות. כי זה שלו, התברר זה שלו, כל הנכסים משובדים לו. אלא מה? מדרבנן עשו כדי שלא יאמרו ש... נכסי הקדש יוצאים בלא פדיון, לכן תקנו שדינר אחד הוא יצטרך להוסיף. מוסיף דינר אחד, פודה את כל הנכסים. כן. כל המחלוקת של אביי ורבה זה כי פליגי דזבין מלווה וקדיש מלווה. שמדובר שהמלווה מחר והמלווה הקדיש. כלומר, מדובר שהמלווה לפני שעבר זמן הפיראון, כבר הוא הקדיש ומחר את הנכסים של הלווה שהוא עתיד לגבות. במקרה כזה נחלקו. אביי אומר שזה תופס, כי למפרע הוא גובה. מהרגע שהוא הלווה, הנכסים האלה תחת שיבודו, וזה יתברר למפרע כשהוא לא ישלם. ורבה אומר, לא, מכאן ולאבא הוא גובה. ולכן ההקדש והמחירה של המלווה לא תפסו. כי פליגי בזבין מלווה וקדיש מלווה. אביי אמר למפרע, הוא גובה כיוון דמתה זמני ולא פרעי, עגלי מילתה למפרע, דמעיקר ברשותי אבקאי ושפיר הקדיש, שפיר זבין. התגלה שזה היה ברשותו, ואכן הוא הקדיש יפה, הוא מחר יפה. זה אביי. רבה אמר, מכאן מלאה בו הוא גובה, כיוון דאילו הבו לזוזה, הבה מסלק לאו בזוזה, השתקח דאשתקה קני. הרי אם היה ללווה כסף, היה יכול לסלק את המלווה עם כסף. אגיד לו, קח את החוב שלך ושלום להתראות. ולא היית נוגע לי בנכסים, נכון? אז לכן ברגע שהוא לא משלם את הכסף, אז מכאן ולאבא שהוא לא משלם, אז מתחיל הבעלות שלך על הנכסים שלי. נכון? יש לך אחריות, אבל הבעלות מתחילה מהרגע שאני לא משלם, כי אני יכול לסלק אותך בכסף. ולכן מכאן ולאבא, ולכן אם הוא הקדיש המלווה ומחר, זה לא תפס. כי הייתי יכול להעיף אותך בכסף. מה, אתה מוכר את הנכסים שלי? אני שיבת לך את האוטו. אתה פתאום בא, מוכר את האוטו. אחרי זה, לא, יש לי כסף, כך. כך את ההלוואה חזרה. מה, אתה מוכר את האוטו?
כן. הרב, לפי שאתה דבר, זה כביכול, הוא מכר נכסים תמורת כסף, והם נפגשים עוד חודש כדי לעשות את הפעולה אחרת אם הם רוצים, אבל כאילו, זה כאילו שהוא קנה את זה כל דבר, כביכול.
נכון. כן. תרף נראה אם זה ממש לכל דבר או שלא ממש לכל דבר, אבל כן. בסדר. אומרת הגמרא על הדבר הזה. ומאמר רב האחי, כך אתה אומר שרב הסובר שבעל חוב קונה רק משעת הגבייה ואילך. והאמר רמי בר חמה, עכשיו תשמעו. רמי בר חמה אומר כך. תחזיקו שנייה טיפה את הראש, כי זה לא מסובך, אבל זה טיפה מורכב, כי בכמה דברים. ראובן, מחר שדה, לשימון, באחריות. ראובן, מחר שדה לשימון, מחר אותה באחריות. מה זה אומר באחריות? זה אומר שראובן מוכר לו את השדה במצב, בצורה כזאת, שאם יבוא בעל חוב שלו ויטרוף את השדה שהוא מחר, שראובן מחר לשימון, בעל חוב שראובן יבוא ויטרוף משימון, אני אשלם לך. אני אחראי.
לשימון.
לשימון. מכירה באחריות.
זה בתנאי?
לא, למה תנאי? אחריות. אם יקחו לך, אתה תקבל את הכסף בחזרה. כן. עכשיו, זה לא נגמר פה. זקפן עליו במלווה. במלווה. זאת אומרת, שמעון לא שילם תבינו תקידין על המחירה הזאת. הוא שילם בצ'ק. בשטר, כאילו. הוא זקפן את החוב שהוא חייב לשלם לראובן, הוא זקפן עליו במלווה. זה הייתה גם מחירה באחריות, וגם מחירה שלא שולמה מהכסף מיד, אלא אומר, אני אשלם לך בעתיד, וכך בינתיים צ'ק. לעוד חודש. עכשיו, זה ממשיך להסתבך. מת ראובן, ראובן מת. ואתה בעל חוב דראובן, הוא טריף למי שמעון. אשר יגור בא לו. הבעל חוב שלי של ראובן, בא טרף את הכסף משמעון. ואתה שמעון, הוא פייסה בזוזה. שמעון אומר לבעל חוב, שחרר, שראובן, שחרר, עזוב את הקרקע, כמה הוא חייב לך? 100,000 שקל? זה בדיוק החוב שאני צריך לשלם לו על הקרקע. קח את הכסף, תשאיר את הקרקע אצלי. אתה שמעון פייסה בזוזה. הגמרא אומרת על הסיטואציה הזאת, דינה הוא דעתו בני ראובן ואמרי לשמעון ענן מטלטלי שווק אבון גבח. היתומים של ראובן יכולים להגיד לשמעון, אנחנו... אבא שלנו השאיר אצלך מיטלטלים. מה זה מיטלטלים? אתה כסף, אתה חייב. נכון, אתה חייב לו כסף? זה מיטלטלים כסף. אתה חייב לו כסף. מיטלטלי דייטמה לא משתעבדה לבעל חוב. איך אתה לוקח את הכסף שלנו, שאתה חייב לראובן, ליתומים בעצם, ונותן אותו לבעל חוב? הרי מיטלטלים של בעל חוב, שבקשר לזה ראובן, שהוא בעל חוב של הבעל חוב שלו, לא משתעבדים לבעל חוב. מטלטלים, מטלטלי דייטמה לבעל חוב לא משתעבדה, אז מה אתה עושה? אומרים לו, מה הם רוצים שיעשה? שיאכל את הכובע, כמו שאומרים. אכל אותה. הוא יצטרך לשלם להם, ושיטרוף לו את הקרקע. אחריות, יש אחריות. מטלטלי דייטמה לא משתעבדה לבעל חוב. זה עכשיו פועל גם לכיוון הזה. הם לא, כן, הוא לא יכול לקחת מהם את הכסף חזרה.
עבר הזמן שצריך להחזיר או לא?
מי? ראובן?
כן.
עבר עכשיו הזמן. כן.
לא, כי הוא לא, שיחכה, זה עדיין מטלטל עם זה שלו, זה לא...
כן, לא, כן, שהגיע הזמן שצריך לפרוע. עכשיו, הגמרא אומרת, אמר רבא, אי פיקח שמעון, אם יש לו שכל, מגבלה וערה. ועד ארגב אליהו מנהיו. יגיד להם, תשמעו, אין לי כסף לשלם לכם. שמעון, קחו את הקרקע כתשלום. הקרקע שקניתי, קחו אותה כתשלום. אחר כך, הוא יכול לגבות אותה חזרה, למה? יש לו אחריות על המחירה הזאת. ורק מיטלת לדעת ולא משתעבד לבעל חוב, על קרקעות משתעבדים. אז קחו אותה חזרה ותביא אותה חזרה. זה משחק, אבל כאילו, כוונה תשאיר אותה אצלו. דאמר רב נחמן, יתומים שגבו קרקע בחובת אביהם, בעל חוב חוזר וגובה אותם מהם, יכול לגבות. אז אם יש לו שכל לשמעון, שייתן להם קרקע, לא כסף, כי אם ייתן להם כסף, הוא אכל אותה. טוב, עד כאן, מה?
נניח שתן להם קרקע, איך הוא יחזור ויגבה מהם חזרה?
כי הוא בעל חוב של אביהם.
איך הוא יעשה?
ייקח להם את הקרקע. כי הרי קרקע של יתומים שגבו קרקע, בעל חוב גובה אותם מהם. חוזר וגובה אותם מהם. אז הוא לקח את הקרקע, ויש להם, הם בעלי חוב שלו. ראובן הוא בעל חוב שלו, יש לו אחריות על המכירה. הגמרא אומרת עכשיו, שימו לב, היא אמרת בשלמה, למפרע הוא גובה, אם אתה אומר שלמפרע הוא גובה כמו אביי, עמתו לאחי, משום כך, חוזר וגובה אותם מהם. אני מבינה למה חוזר וגובה אותם מהם. כי זה בעצם, כיוון שזה למפרע הוא גובה, לכן כמאן דגבו מחיים דאבוהון דמי. הקרקע הזאת נחשבת כאילו היא נגבתה בחיי אביהם, הקרקע הזאת. אז כאילו הם גבו את הקרקע בחיי אביהם, לכן הוא גובה. אלא היא אמרת מכאן ולאבא הוא גובה, אמה היא חוזר וגובה אותה מהם. וכמאן דזבין יתמי נכסי דמי. זה כמו, אם זה מכאן ולאבא, זה כאילו היתומים קנו נכסים, ובמקרה כזה, כשיתומים קונים נכסים, ואילו כאן היה תמי נכסי מכמשתעבדי לבעל חוב. מה רואים? שכאילו נחשב שכל זה קרה בעצם כבר בחיים של האבא שלהם. ולכן הוא חוזר וגובה אותם מהם. כי אבא קיבל חזרה את הקרקע, תברר שלמפרע הקרקע הייתה שלו, ועכשיו הם קיבלו אותה בירושה, וכמו שאמרנו, אמרנו כאן שיתומים שגבו קרקע בחובת אביהם, אז חוזר וגובה אותם מהם. אבל אם זה מכאן ולאבא, ולא למפרע, אז זה כמו שהם קנו עכשיו קרקע. אם הם היו קונים עכשיו קרקע, מה זה היה משתעבד לחוב של אבא שלהם? ברור שזה לא היה משתעבד. אז רואים שזה למפרע ולא מכאן ולאבא. זה מה שאומרת הגמרא. קושיה על אביה, על רבה. אומר רבה, שני אתם דאמר לו, כי יחי דמשתעבדנה, לאבוכון, משתעבדה ננמי לבעל חוב דאבוכון. אומר רבא, באמת, מכאן ולאבא הוא גובה. והסיבה שהיתומים שגבו קרקע בחובת אביהם, למרות זאת בעל חוב אחר יכול לחזור ולגבות אותם מהם, כמו שאמרנו כאן, שאם הוא נותן קרקע הוא יכול לקבל את זה חזרה, דאמר להו, כי הכי דמשתעבדנה לאבוכון, משתעבדנה נמי לבעל חוב דאבוכון. כלומר, כמו שהקרקע הזאת של הלווה היא משעובדת לאבא שלכם לפרוע את החוב, הקרקע שאצלי אומר שמעון היא משעובדת לאבא שלכם לפרוע את החוב של הבעל חוב שלו, נכון? אז משתעבדנה נמי לבעל חוב דאבוכון, כלומר היא משעובדת גם לי, שאני גם בעל חוב של אביכם. כי אני הייתי מלווה של אביכם. כמו שהיא משעובדת לו, היא גם משעובדת לי. מדי רבי נתן. תניא רבי נתן אומר, מניין לנושה בחברו. מנה, וחברו בחברו. שמוציאים מזה ונותנים לזה, תלמוד לומר, ונתן לאשר השם. רבי נתן טוען טענה כזאת. אם אתה חייב לי כסף ואני חייב לו, זה לא חייב לעבור דרכי. זה יכול לעבור ממנו אליו. כי מניין לנושה בחברו מנה, וחברו בחברו, מניין שמוציאים מזה ונותנים לזה, תלמוד לומר, ונתן למי? לאשר השם לו. כן? כלומר, לא לזה שלווה דווקא, אלא מי שזה שלו.
בלי משפט, בלי ישירות, בלי...
אם מתברר שבאמת זה הכל נכון.
מי יגיד?
מתברר שטרות, מוכר בשטרות וזה, אז אני מוציא דרכו. כן, אז לכן בעצם רב נחמן יכול לסבור אפשר להגיד ככה, רב נחמן סובר שבעל חוב אחר של אביהם הוא יכול לחזור ולגבות מהיתומים את הקרקע שהם גבו אחרי מיטתו. כן, למה? כי היא כבר השתעבדה הקרקע בחיי אביהם, למרות שאביהם לא קנה אותה בחייו. למה? בגלל הדין של רבי נתן. זאת אומרת, אותו דבר כאן, שמעון אומר לבנים של ראובן, כמו שהנכסים שלי, שקניתי, משועבדים לאבא שלכם בגלל המכירה, גם הם משועבדים גם לעצמי, בגלל שיש לי אחריות. אז האחריות, גם אם נגיד שמכאן ולאבא הוא גובה, בגלל הדין של רבי נתן, אז בעצם יוצא שמה שהוא חייב לו, אני חייב לו. מה שאבא שלכם חייב לבעל חוב שלו, אז הוא גם בעל חוב שלי. אז הוא בעל חוב גם שלי וגם שלו, אז אני חייב לו. זה מה שרבי נתן אומר.
היורשים חייבים לו.
לא היורשים, אני חייב לו. כי, ונתן לאשר השם לו. הוא חייב לי, אם יקחו לי את הקרקע, והוא חייב גם לו, אז אני אשלם לו. בשביל מה לעשות את כל המהלך הזה? הוא חייב לי, הוא חייב לו, אני נותן לו.
צריך להסכים?
נכון. הוא לא שואלים אותו. לא, ונתן לאשר השם לו בלי שהוא מסכים אפילו. אז זה לא בגלל שמכאן ולאבא למפרע הוא גובה, או מכאן ולאבא הוא גובה. יכול להיות שמכאן ולאבא הוא גובה. אבל פה, הדין של רבי נתן חל עוד בחיי חיותו. ברגע שהוא בחר לי את הקרקע באחריות, אז הוא חייב לי. הוא גם חייב לו. אז אני חייב לו. אם יקרה מסיטואציה שהוא לא זה, אז זאת אומרת, אני יכול לפרוע לו כסף. אני לא חייב לשלם לו לקרקע. לאבא שלכם. אני יכול לשלם לבעל חוף. ככה אומר. טוב. תנן, אומרת הגמרא, עכשיו קושייה על רבה מהמשנה. עד כאן זה היה על ההכנה לקושייה מהמשנה. הגמרא הביאה את זה בגלל ההקשר של המשנה שלנו, כן?
אם הוא לא חייב לאבא שלהם, אז מכוח מה באים היתומים של האבא ולוקחים ממנו את השדה? הרי לא חייב
להם כלום. למשל, הרבה טוען? בדיוק. מה שאתה אומר זה בדיוק מה שרבה טוען? שזאת הסיבה שבגללה הוא יכול לסלק את היתומים? נכון? כי בגלל רבי נתן יוצא שהוא לא חייב לאבא, הוא חייב לבעל חוב. נכון, באמת. תנן, אומרת הגמרא, במשנה שנינו מה? שנוכרי שאלווה את ישראל על חמצו, נוכרי אלווה וישראל נתן לו משכון חמץ. נכון? אנחנו רואים שאחר הפסח מה? מותר בענה. מה רואים? שמכאן ולאבא הוא גובה או שלמפרע הוא גובה? מה רואים? היא אמר בשלמה למפרע הוא גובה, אז המתולה הכי מותר בענה? לכן זה מותר בענה? כי יוצא שהנוכרי למפרע עוד בזמן ההלוואה, זה בעצם היה תמיד החמץ שלו בפסח. אבל אם אתה אומר שמכאן ולאבא הוא גובה, זה אומר שהחמץ הזה היה של ישראל בפסח, רק אחר כך הנוכרי גובה אותו. אז למה זה מותר בענה? אלא היא אמרת, מכאן ולאבא הוא גובה, אז המים מותר בענה ברשות עד ישראל אבקאי. למה זה נותר? זה יוצא שזה הברשות של ישראל. אומרת הגמרא, אחא במאי עסקינן שהרהינו אצלו. מדובר שהוא משכן אותו אצלו, בבית של הנוכרי. וכיוון שבעל חוב קונה את המשכון, אז חמצו של הנוכרי, זה חמצו של הנוכרי, וזה מותר בענה. בעל חוב קונה משכון. כן. טוב. זה הנידון כאן. זה ההוכחה מהמשנה לגבי מחלוקת אביי ורבה. עכשיו הגמרא רוצה לתלות את כל המחלוקת שלהם במחלוקת תנאים בכלל. יכול להיות שמחלוקת שלהם זה מחלוקת שכבר נחלקו בתנאים. למה כתנאי? ישראל שאילבה לנוכרי על חמצו. ישראל אילבה לנוכרי על החמץ. כן? זאת אומרת, הוא התנה איתו שאם הוא לא יפרע לו את החוב עד יום מסוים, ישראל יגבה מהנוכרי את החמץ שלו. לאחר הפסח אינו עובר. אם הוא נהנה ממנו אחרי הפסח, אינו עובר. משום רבי מאיר אומר, אמרו, עובר. כן? עובר על איסור. יש פה מחלוקת בתנאים, האם כשישראל הלווה את הנוכרי על חמצו, האם הוא נהנה ממנו אחרי פסח, הוא יעבור באיסור או לא יעבור באיסור? למה נחלקו?
שאלה אם חוזר אליהם.
מה?
שאלה אם זה חוזר אליו, מתי זה נפרע.
ממתי, כן. אז או, לכאורה, מה המחלוקת? מה אליו? באקר מפלגי. מר סבר למפרע הוא גובה, או מר סבר מכאן ולאבא הוא גובה. רבי מאיר סובר, למפרע הוא גובה, לכן זה אסור, עובר. כי למפרע הוא גובה, ויוצא שישראל גובה בעצם את החמץ, הוא ילווה את הנוכרי, על דעת שאם הוא לא ישלם, הוא יקר לו את החמץ. אז למפרע הוא גובה, אז לכן זה אסור, לכן עובר.
באמת כי רבה יכול להיות שיש בעיה. למה? כי כאשר הוא מלווה לו ויש לו את, יש לו את החמץ, הוא יודע שהחמץ אצלו, וכביכול הוא נהנה מזה כי יש לו ביטחון לחוב.
ביטחון, אבל זה עוד לא...
זה סוג של הנאה, לא?
הנאה כן, אבל השאלה אם... אולי זה דבר גורם לממון או משהו כזה, זה... אסור ליהנות מחמץ שלו. השאלה הבסיסית שאנחנו צריכים לדון בה, של מי זה? אם זה לא שלו, אני ליהנות מחמץ שלו שלו, אולי כן מותר. הנאה מחמץ שלא לכאורה אסורה. כן.
אז...
כן, לכאורה. שלא, כן. אז מר סבר, זה רבי מאיר למפרע גובה, מר סבר, לכאורה, תנא קמא שאמר שלא עובר, שמכאן לאבא הוא גובה, לכן לא עובר הישראל על הדבר הזה. אומרת הגמרא, ותסברה, נראה לך שזה המחלוקת שנחלקו בשאלה הזאת, אם לאפרע גובה, מכאן לאבא גובה. אימא סיפא, תראה מה כתוב בסוף של הברייתא. אבל נוכרי שילבה לישראל על חמץ, הוא הפוך. הנוכרי הלווה לישראל על החמץ. החמץ של ישראל, והנוכרי שילם כסף, אמר לו, אם אתה לא תשלם, אני אקח את החמץ שלך. אבל נוכרי שילבה לישראל על חמצו, לאחר הפסח דברי הכל עובר. אם זה לאחר הפסח, דברי הכל עובר. והאיפכא מבעי לה. הרי זה אמור להיות בדיוק הפוך. אם המחלוקת שלהם מכאן ולאבא גובה, מפרע גובה, אז פה צריך להיות, אופ, התהפכות של הדעות. שמה? שלפי מי שאומר למפרע הוא גובה, אז נוכרי שילבה לישראל על חמצו, לא עובר. ולפי מי שאומר מכאן ולאבא הוא גובה, עובר. נכון? ככה היה צריך להיות, בדיוק הפוך. למה פה אתה אומר, נוכרי שזה דברי הכל עובר? למה? אם זה המחלוקת שלהם, פה היה צריך להיות, אחד אומר עובר, אחד אומר לא עובר. והאיפכא מבעי לה, למאן דאמר אתה מנו עובר, אחא עובר. למאן דאמר אתה עובר, אחא אינו עובר. ככה צריך להיות. אלא על כורחנו, כן.
כשאומרים דברי הכל עובר, היינו מחלוקת לפני שני דתיים, רבישים, גם רבי יוסי הגלילי. כשאומרים דברי הכל, אבל זה לא דברי הכל, אבל אני מקשר את המחלוקת למה שהיה.
למה לא?
האם אדם יבוא ליהנות אחרי הפסח מהחמץ הזה?
לפי רבי שמעון כן, רק לפי רבי יוסי הגלילי אתה אומר. כן. דיברה כל הכוונה רבי יהודה ו...
אני חושב שזה לא כזה קשור המחלוקת.
אתה אומר, זה דיברה כל רבי יהודה ורבי שמעון. באמת, אתה צודק. התעלמנו מרבי יוסי הגלילי כי ראינו שלא פסקנו אותו. אז פה הגמרא מתעלמת מזה. נכון. כן. אילו הכוונה, דברי הכל, כשהברית אומרת את המילים דברי הכל, היא מתכוונת להגיד כל התנאים שנדבר בהם בברייתא, שזה תנא קמא ורבי מאיר. כן. כן. אז הגמרא אומרת, אלא אחא מאי עסקינן, כורחנו שמה המחלוקת שמה? אחא מאי עסקינן, באמת כולם סוברים שמכאן ולאבא הוא גובה. אחא מאי עסקינן, כגון שהרינו אצלו. הרינו, השקינו, אמרנו, נכון. ואז כמפלגי בדרבי יצחק. ואמר רבי יצחק, מניין לבעל חוב שקונה משכון, בעל חוב שקיבל את המשכון, שם את המשכון אצלו בבית, קונה אותו, מניין, שנאמר, ולך תהיה צדקה. כתוב שם הפסוק, השב תשיב לו תעבות, את המשכון, כבוא השמש ושכב בשלמתו ורחף, ולך תהיה צדקה. אם אינו קונה את המשכון, הבעל חוב, מה הצדקה פה? זה שלא. תחזיר לו את זה, מה? זה לא צדקה, כן? אבל זה נחשב כצדקה. מכאן למד רבי יצחק שבעל חוב קונה משכון. תנא קמא סבר הנמילי ישראל מישראל. ודקרינא לך תהיה צדקה. בעל חוב קונה משכון דווקא ישראל מישראל. אבל ישראל מנוכרי לא קוני. לא קני. ישראל שלקח משכון מנוכרי, לא שייך פה צדקה, פה הוא לא קנה את המשכון. ולכן החמץ נשאר ברשות של הנוכרי. אז ישראל שילבה את הנוכרי על חמצו, כן? החמץ בעצם נשאר ברשות הנוכרי, כי הוא לא קונה את המשכון. אז הוא לא קונה, אז נשאר ברשותו, אז לא עובר. רבי מאיר סבר שעובר. למה? קל וחומר. אם ישראל מישראל קונה משכון, אז ישראל מנוכרי לו כל שכן שקונה את המשכון. קל וחומר שהוא יקנה. ואז יוצא שהחמץ של הנוכרי הוא ברשות הישראל בפסח, כי הוא הרינו אצלו או השכין אותו אצלו. ולכן, אם הוא נהנה ממנו אחרי הפסח, הוא עובר על איסור. אבל הסיפה של הברייתא אמרה, שנוכרי שהלווה את ישראל על חמצו, אחר הפסח דברי הכל עובר, למה? אתם ודאי נוכרי מישראל לא קנה. ישראל לא קנה. דבר שהחמץ של הישראל נמצא הבית של הנוכרי, אבל הוא לא קונה את המשכון. כי הולכת תהיה צדקה לא נאמר על הנוכרי. אז אם הוא לא קונה את המשכון, אז כיוון שמכאן ולאבא הוא גובה, לכן ישראל עבר על החמץ הזה באיסור, אז לכן כולי על מה עובר אם הוא נהנה מזה. טוב. זה היה טעימה ממסכת בבא בתרא, הדף הזה. כן. אומרת הגמרא. בסדר. אחרי שהבנו שלכולי עלמא נוכרי לא קונה את המשכון מישראל, הגמרא חוזרת להקשות על איך שישבנו את המשנה על איבדי רב. עכשיו שימו לב. תנן, מה היה כתוב במשנה? נוכרי שהלווה ישראל על חמצו אחר הפסח, מותר בענה. נכון ככה היה כתוב במשנה? שנוכרי שהלווה את ישראל והחמץ של הישראל הוא הפיראון של ההלוואה הזאת, אז אחר הפסח מותר בענה. נכון? הרי רבא אמר שמכאן ולאבא הוא גובה, נכון? אז למה החמץ מותר בענה? הרי התברר שרק משעת הגבייה זה של הנוכרי. עד עכשיו זה היה של ישראל, כל פסח זה היה של ישראל. חמץ שעבר עליו הפסח, אסור בענה. מה תרצנו? הרינו אצלו. נכון? הוא משכן את... זה היה בבית של הנוכרי. אומרת הגמרא, נהנה מדי הרינו אצלו, אמרת מישראל לא קני. לפני רגע מה אמרנו? שנוכרי לא קונה מישראל את המשכון. אז מה אכפת לי שהרינו אצלו? כל מה שגמרא הביא עכשיו זה היה כדי לקשות על הדבר הזה. על מה שרבא תרץ מקודם, הרינו אצלו. אז מה אם הרינו אצלו? נוכרי מישראל לא קני. אומרת הגמרא, תירוץ, לא קשיא. הדה אמר למעכשיו, הדה לא אמר למעכשיו. במשנה מדובר שכשהלווה מניח את החמץ בבית של המלווה, הוא אומר לו שאם הוא לא יפרע את החוב עד יום מסוים, מעכשיו החמץ יהיה שלו. אמר לו את המילים מעכשיו, הוא אמר לו מפורש, שזה לא יהיה מכאן ולאבא, זה למפרע. לכן, אומר רבא, המשנה אומרת שלא עובר. כי מדובר שהנוכרי הלווה לישראל על חמצו, וכשהוא הניח את החמץ ואמר לו, תשמע, ישראל אומר לנוכרי, אם אני לא אשלם לך עד יום מסוים, יתברר לי, אם שומע עכשיו, עוד לפני פסח זה שלך. במקרה כזה גם רבא מודה, כשהוא אומר מעכשיו. אבל אם לא אמר לו את המילים מעכשיו, מכאן ולאבא הוא גובה.
והרב אם הוא אומר לו, זה סליחה, אני אחזור לך את החוב, אבל אם אתה רוצה להשתמש בו, אין בעיה, החוב נופל. זה אותו דבר לו.
כן. כי בעצם הוא מעמיד את זה ברשותו וביכולת שלו לזה. כן, נכון. בסדר. הגמרא אומרת, מנת תמרא דשני לה, מאיפה אתה אומר שיש הבדל בין אחד אמר להם עכשיו ואחד לא אמר להם עכשיו? ברייתא, כתוב ברייתא ככה, נוכרי שהרין פת פורני. פת של תנור גדול, פרנה, כן? זה פת פורני. אצל ישראל אינו עובר. הנוכרי שמשכן והניח פת של פת גדולה אצל ישראל אינו עובר. כי אתה לא קונה את המשכון מהנוכרי. ואם אמר לו הגעתיך, אמר לו שהוא נתן את המשכון אמר זה שלך כך, אני המשכון שלך, עובר. מה ישנה רישא או מה ישנה סיפא? מה ההבדל בין אם לא אומר הגעתיך כשהוא אומר הגעתיך? מה ההבדל? אלא לאו שאומרים השני אחד אמר לי מעכשיו, לאחד לא אמר לי מעכשיו. כן? יש הבדל בין מקרה שהלווה אומר לו שקנו לו מעכשיו, ולמקום שהוא לא אומר לו מעכשיו, שהוא לא קונה את המשכון, אלא משעת גבייה. שמע מינה, אז פה רואים את ההבדל הזה בין מעכשיו ללא מעכשיו, הגעתיך, לא הגעתיך, כן? הגעתיך, כן? כשהוא אומר לו, הגעתיך, המשכון שלך, אז הוא עובר. למה? כי זה כמו מה אומר, מעכשיו. מעכשיו עובר, כמו שאמרו. מפה החילוק בין מעכשיו ללא מעכשיו. יפה. תנו רבנן, חנות של ישראל, אז בעצם רבה יישר קו. היא פשט את הקושייה עליו, אבל העמיד את המשנה בורקים את שמדובר שאמר מעכשיו. כן. תנו רבנן, חנות של ישראל הוא מלאי של ישראל. עכשיו אני מביא עוד ברייתא. אם יש לנו חנות של ישראל, שיש בתוך החנות הזאת, פת ויין שמוכרים אותם, הקולת, ויש שם פועלים גויים שהם גם מכניסים לשם חמץ, של החמץ שלהם בתיק, הם מוכנים אותו ומביאים שם לפעמים חמץ. ופועלי נוכרים נכנסים לשם, חמץ שנמצא אחר הפסח אסור בענה. למה? כי אומרים שזה מהחנות ולא מהנוכרים. החנות הייתה של ישראל. ואין צריך לומר שאסור באכילה. חנות של נוכרי ומלאי של נוכרי, ופועלי ישראל נכנסים ויוצאים לשם, חמץ שנמצא שם אחר הפסח מותר באכילה. ואין צריך לומר בענה. הולכים אחרי החנות, לא אחרי הפועלים שלפעמים מכניסים לשם חמץ.
קרקר קונה את בעלה?
כן. כל החנות וכל הבעלות על כל מה שבחנות זה של ישראל, אז עובר. ואם זה הפוך, זה של הנוכרי, אז לא, אז זה לא, אנחנו מחשיבים את כל מה שבתוך חנות כחלק מהחנות, לא כי הקרקע קונה את מה שהביאו לשם, אלא כי תולים שזה מן הסתם מהחנות ולא מה שהפועלים הביאו.
בתוך חנות, אבל אם זה ארון ששייך לעובד.
אם זה שייך לעובד, אז הנה חינם, אז לא. אם זה תא המיוחד שלו, לכאורה לא, כן. כן. טוב. טוב. נגמר לנו הזמן, נעצור פה במשנה הזאת, למרות שהמשנה הבאה הרבה יותר פשוטה, אני חושב להריץ אותה, לא נורא. בסדר. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, זה גם...